שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף ממח, אנחנו מתחילים בשורה 12 מלמעלה. אמר רבא, קרא ומתנית מסייע לי לריש לקיש. יש סיוע לדברי ריש לקיש שמדאורייתא מעות לא קונות, מפסוק וממקור תנאי. מוסיף רשי ומאיר שזה דווקא בהדיות, כי גם ריש לקיש סובר כרבי יוחנן שמעות קונות מדאורייתא בהקדש. ומפרט רבא, קרא דכתיב, הסייעת לדברי ריש לקיש מהפסוק, לעניין שבועת הפיקדון נקרא בפנים, נפש כי תחתה ומעלה מעל בדוני וכיחש בעמיתו, בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או אשק את עמיתו. והפסוק מפרט, מתי אדם שכפר לחברו בממון שהוא חייב לו ונשבע על כך לשקר ולאחר מכן הודה, שהוא גם צריך להחזיר את הכסף בתוספת חומש ובנוסף לכך גם להביא קורבן אשם גזלות. ותשומת יד הכוונה להלוואה, ואמר על כך רב חיסדא שבפסוק מדובר כגון שייחד לו כלי להלוואתו. זאת אומרת שייחד לו הלווה כלי לגבות ממנו את המלווה באופן דומה לפיקדון. ורק על מקרה כזה דיבר הפסוק, מפני שאילו היה מדובר שכפר הלווה בהלוואה סתם, בלי שהוא ייחד למלווה כלי לגבות ממנו את ההלוואה, אז הוא לא היה מתחייב קורבן שבועה, הועיל ומלווה להוצאה ניתנה. ומלשון הפסוק משמע, שהחיוב של קורבן שבועה על הלוואה, דהיינו על תשומת יד, צריך להיות דומה למציאות של כפירה בפיקדון. וכן מה שאמרה התורה, או אשק את עמיתו, שזה מתייחס לשכר שכיר, ואמר על כך רב חיסדא שמדובר בפסוק, כגון שייחד לו כלי לעושקו. זאת אומרת, שבעל הבית ייחד לפועל, כלי ממנו הוא יוכל לגבות את המשכורת, במידה ובעל הבית יעשוק אותו ולא ייתן לו את המשכורת. ואם בעל הבית לא ייחד כלי לפועל לשם גביית העושק, אז גם אם כפר בעל הבית ואשק אותו, ואחר כך הודה בדבר, הוא לא יתחייב על כפירת שכר השכיר להביא קורבן שבועה, כי זה לא דומה לשאר הדברים עליהם מביאים קורבן שבועה, שזה פיקדון, גזל ועבדה. הוא ממשיך רבא ואומר, וכי אהד ריקרא, וכאשר חוזרת התורה ואומרת מה הדברים שכופר הממון לאחר שהוא הודה צריך להשיב, כתיב בפסוק נקרא בפנים, והיה כי יחטא והשם והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא. ואומר רבא, ואילו תשומת יד לא אהדרי. הפסוק לא חזר ומנה שכופר הממון שהודה שהוא נשבע לשקר צריך להחזיר את תשומת היד, שעליה אמר רב חיסדא שמדובר דווקא שייחד לו כלי להלוואתו. ומדייק רבא, מה איתה מה שהתורה לא מנתה תשומת יד בדברים שהוא צריך להחזיר, לאו משום דמחסר המשיכה? האם זה לא מפני שאת אותו כלי המלווה לא משך ולכן הוא לא קנה אותו? וממילא הוא גם לא צריך להחזיר אותו. ומכאן סייעת לדברי ריש לקיש שמדאורייתא מעות לא קונות מטלטלין אלא משיכה בלבד. דוחה את ההוכחה, אמר לרב פאפה לרבה, אימה תאמר מעושק ודהדר קרא. שמכיוון שציינה התורה שצריך להחזיר את העושק, ורב חיסדא אמר שמדובר שייחד לו כלי לעושקו, והרי גם שם, בדומה לכלי שהוא ייחד לו להלוואתו, מחוסר הכלי משיכה. אז לכן, לא הייתה צריכה התורה לציין שהוא צריך להחזיר גם את הכלי שייחד לו עבור עצומת יד, שהרי ניתן ללמוד את הדבר מהכלי שהוא ייחד לו עבור גביית העושק. ועל פי זה, אין מכאן הוכחה לדברי ריש לקיש, אלא להפך, זה תומך בדעתו של רבי יוחנן, שמעות קונות, ולכן המלווה קנה את הכלי שייחדו לתשומת יד, והפועל קנה את הכלי שייחדו עבור העושק. עונה רבא לרב פאפה, הכה במאי עסקינן, כאן לגבי עושק שייחד לו כלי לעושקו באיזה מציאות מדובר, כגון שנטלו ממנו. זאת אומרת שהפועל לקח את הכלי מבעל הבית, וקנה אותו על ידי משיכה, ואז וחזרו והפקידו אצלו. ולכן בעושק הפועל קנה את הכלי, אבל בתשומת יד המלווה לא קנה את הכלי. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, אז אם כך, היינו פיקדון. אם בפסוק מדובר שהפועל משך את הכלי והחזיר אותו לבעל הבית, אז זה בעצם פיקדון שהוא הפקיד אצלו, והתורה כבר מציינת במפורש והשיב את הפיקדון. מתרצת הגמרא שרבה יסביר שיש תרי גוונה פיקדון. שני סוגים של פיקדון. פיקדון קלאסי, שאדם כפר בפיקדון שמישהו הפקיד אצלו, ועושק שזה פיקדון על תנאי, שבעל הבית ייחד לפועל כלי שממנו יוכל לגבות את המשכורת במקרה והוא יעשוק אותו, והפועל משך את הכלי והפקיד אותו חזרה אצל בעל הבית, ואמרה התורה שלמרות שמדובר פה בפיקדון על תנאי, גם במקרה הזה יש חיוב של קורבן שבועה, והשווה בתוספת חומש. ממשיכה הגמרא ומקשה, איהכי תשומת יד נמי להדרי ולוקמי כגון שנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו. מסביר רש"י, אם כך אתה מסביר שלגבי עושק מדובר שהפועל משך את הכלי ולכן בעל הבית חייב להחזיר לו אותו, והתורה מנתה את זה ברשימת הדברים להחזרה למרות שזה דומה לפיקדון, אז מדוע לא נקטה הגמרא אותו דבר גם ביחס לכלי שהלווה ייחד למלווה לצורך פיראון ההלוואה, שנעמיד שהמלווה משך את הכלי והחזיר אותו לפיקדון אצל הלווה? מתרצת הגמרא, איה אדרי קרא, אם אכן הייתה התורה חוזרת ומונה בהשבה גם תשומת יד באופן הדומה להשבת העושק, דהיינו שמדובר שהמלווה משך את הכלי שהלווה ייחד לו להלוואה, ואז הוא החזיר אותו לפיקדון אצל הלווה, אז לא היה בדבר תיובתא קושיה לריש לקיש, וגם לא סייעתא לרבי יוחנן. כי רבי יוחנן היה מעמיד את הפסוקים שמדובר שהמלווה לא משך את הכלי, משום שמדאורייתא המעות קונות, וריש לקיש היה מעמיד את הפסוקים בשמשך המלווה את הכלי, משום שמדאורייתא המעות לא קונות. אבל אשתא עכשיו דלא אדרי קרא, שהפסוק לא חזר ברשימת ההשבה על תשומת יד, אלא רק על עושק ופיקדון וגזל ואבדה, אז יש ללמוד מכך שהסיבה שהתורה לא אמרה תשומת יד, זה מפני שמדובר במחוסר משיכה, מה שאין כן ביחס לעושק שאותו כן מנתה התורה, ששם מדובר כשמשך הפועל את הכלי אותו ייחד לו בעל הבית, ולאחר מכן הוא החזיר אותו לבעל הבית לפיקדון. ולכן זה מסי עלי לריש לקיש שאמר שמדאורייתא המעות לא קונות מטלטלים. ממשיכה הגמרא ומקשה על רבה, ותשומת יד לא האדרי קרא? האם התורה לא חזרה וציינה שבמקרה של כפירה בתשומת יד, על פי הסברו של רב חיסדא, צריך הלווה להחזיר את הכלי שהוא ייעד למלווה לצורך פיראון ההלוואה? והתניא והרי שנינו בברייתא אמר רבי שמעון, מניין ליתן את האמור למעלה למטה, שמה שמנתה התורה למעלה בעניין כפירת ממון ובכלל זה תשומת יד, שהוא נכלל גם למטה במה שנאמר אחר כך שיש עליו חובת השווה, אפילו שתשומת יד לא נאמרה במפורש, דכתיב בפסוק העוקב, או מכל אשר היא שווה עליו לשקר. ואמר על כך רב נחמן, אמר רבא בר אבוע שאמר רב, שהמילים הללו באות לרבות גם תשומת יד להישבון. ואם חזרה התורה ואמרה שצריך להשיב גם במקרה של תשומת יד, אז זה שומט את הלימוד של רבא שהביא סיוע לדברי ריש לקיש מכך שהתורה לא מנתה את תשומת יד ברשימת הדברים שצריכים להישבון. מתרצת הגמרא, בהד ימיה לא אדרי קרא. היות שבמפורש לא חזרה התורה ומנתה הישבון לעניין תשומת יד, שיהיה הלווה שנשבע לשקר חייב להשיבו ולהביא קורבן, אז מכאן הוכיח רבא סייעתא לריש לקיש. ומה שלמד רב מהמילים, או מכל אשר היא שווה עליו לשקר, שכן חזרה התורה וריבתה תשומת יד להישבון, זה במקרה הדומה לפיקדון, שהמלווה נטל את הכלי מהלווה וחזר והפקידו אצלו. שהיות שהייתה כאן משיכה בפועל, קנה המלווה את הכלי, ולכן הלווה צריך להחזיר לו אותו. עד לכאן ההוכחה של רבא שיש סיוע לדברי ריש לקיש מהפסוקים. ורבא אמר שיש סייעתא לריש לקיש גם ממקור תנאי, ומפרט רבא, מתנית המנהלן, מאיכן הסיוע מהמקור התנאי לדברי ריש לקיש, דתניא ששנינו בברייתא. אם אדם לקח בשוגג פרוטה של הקדש, ונתנה לבלן כשכר עבור שירחצנו בבית המרחץ, הדין במקרה כזה שהוא מעל בהקדש, שהרי הוא השתמש במטבע של ההקדש לצורכו, ואף על פי שבפועל הוא עדיין לא רחץ. ואמר על כך רב, דווקא מדובר בנתינת הכסף לבלן, מפני שבמקרה כזה הוא דלא מחסרה משיכה, כי נתינת הכסף לבלן היא שכירות גמורה על ידי נתינת הפרוטה, והוא לא יכול לחזור בו, מפני שאין כאן מה למשוך, שהרי את הכסף הוא נתן עבור פעולתו של הבלן. אבל מידי אחריתא דמחסרא משיכה, לא מעל עד דמשיך. אבל אם הוא היה נותן את פרוטת ההקדש בעבור דבר שמתבצע על ידי כלי, כך שיש מה למשוך בסיפור, אז במקרה כזה הוא לא היה מועל עד שהוא מושך את הכלי בפועל. ומכאן הביא רבא את הסייעתא לדברי ריש לקיש, שנתינת מעות אינה קונה מטלטלין. מקשה הגמרא והתניא, והרי שנינו ברייתא אחרת שאומרת, נתנה את מטבע ההקדש לספר מעל. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומקשה הגמרא, וספר הבי למים שך תספורת. הרי לפי דברי ריש לקיש, כל זמן שסוחר התספורת לא משך את כלי הספר, הוא לא קנה אותם, והוא יכול לחזור בו מהתספורת. אז אם כך, מדוע אמרה הברייתא שבנתינת המעות לספר הוא כבר מעל? וכדי להבין יותר טוב את ההבדל בין נתינת הפרוטה לבלן לבין נתינתה לספר, נביא את דברי בעל הנתיבות משפט, הלא הוא רבי יעקב ברבי מישל לורבר בראום, שהיה מרבני פולין וליטא בסוף המאה ה-18. הוא ייסד ישיבה בעיר ליסה ועמד בראשה כ-30 שנה. הוא זכה לאושרה, פרנסתו הייתה מצויה לו ברווח גדול, ועל פי המסופר הוא ניסה 3 פעמים ובשלושתה מתגרש. הוא נודע במלחמתו חסרת הפשרות נגד היהדות הרפורמית, ובמלחמתו זו שיתף פעולה עם רבי עקיבא איגר מפוזנה וחתנו רבי משה סופר, החתם סופר מפרשבורג, עמם היה בקשרים חמים. הוא היה מחבר פורה וחיבר שורה של ספרים, אך מכל חיבוריו הוציא את שמו למרחוק ספרו נתיבות המשפט על חושן משפט. בספר זה הוא נהג להעמיק בניתוח הסוגיות בשס על כל פרטיה, לדון בנפקמין בין המשיטות ולהמשיך אל הכרעות הדין. לאחר שפרסם את נתיבות המשפט, פרסם רב אריה לבלר בעל קצות החושן קונטרס בשם משובב נתיבות, בו הוא משיב על השגותיו של רבי יעקב עליו. בתגובה כתב רבי יעקב מהדורה חדשה שבה הוא השיב על השגותיו של בעל קצות החושן, ומהדורה זו נקראה לאחר פטירתו יאיר נתיב. ספרים אלו, בעיקר שני הראשונים, נתיבות המשפט וקצות החושן, התקבלו כספרי יסוד בעולם התורני כולו. בספר תולדות יעקב מסופר שהרבי מקוצק כשהיה מדבר על הגאון מליסה היה קוראו דרזיסר למדן, היה אומר עליו שכמו שפוסק הוא, כן פוסקים גם בעולם העליון. בין תלמידיו המפורסמים נמנו רבי צביקה לישר ורבי אליהו גוטמאחר שהיו לראשי חובבי ציון. על שמו רחוב נתיבות המשפט במודיעין עילית וכן רחוב נחלת יעקב בכפר חסידי. וכך מבאר בעל נתיבות המשפט דדיבי הריטווה על הסוגיה שלנו, שמה שאמרה הגמרא שנותן הפרוטה לא מועל בפני שהוא היה צריך למשוך את כלי התספורת, זה לעניין סחירות כלי. הוא מבאר בעל נתיבות המשפט וכוונתו נראה, דסוחר פועל עם כלי אומנותו, הדבר דומה למי שסוחר פועל עם סוס, שכל אחד מהם, הפועל והסוס, זה קניין בפני עצמו. ולכן צריך משיכה לשיטת רש לקיש כדי לקנות את הכלי אומנות, ובלא משיכת הכלי אומנות, יכול נותן פרוטת ההקדש לחזור בו אפילו מהאומן עצמו, אף שהוא רוצה לתן לו כלי שלו כדי לספר אותו בו, מפני שזה דומה למוכר שני דברים בסכום אחד, שאם דבר אחד מהם אינו נתפס בקניין, שגם המקח של השני בטל. ואם כך, מהברייתא הזאת יש דווקא סיוע לרבי יוחנן, שמפני שמעות קונות מדאורייתא יש כאן מעילה. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא לגבי הספר באיזה מציאות מדובר? בספר נוכרי, דלאו בר משיכהו. שבנוכרי לא שייך בכלל דין משיכה, שהרי בעמוד הקודם ראינו, שמשיכת מיטלטלין לשיטת רש לקיש נלמדת ממה שכתוב מיד עמיתך. ועמיתך זה דווקא ישראל, שלגביו מעות לא קונות, אבל מנוכרי מעות כן קונות. ומביאה הגמרא סייעתא לתשובה זו, תניא נמי אחי. מסתבר שכך גם שנינו בברייתא הבאה, שיש ברייתא שאומרת שאם נתנה את המטבע של ההקדש לספר או לספן או לכל בעלי אומנויות, הדין שהוא לא מעל עד דמשך. עד לכאן ציטוט הברייתא, ולכאורה כשנה דדי. יש סתירה בין הברייתא הזו לברייתא הקודמת, שהברייתא הקודמת אמרה שברגע שנתן את המטבע של ההקדש לספר מעל, והברייתא הזו אמרה שהוא לא מעל עד שהוא ימשוך את כלי האומנות. אלא לב שמה מינה בהכרח צריך לומר, כפי שהסברנו, שכאן בברייתא הראשונה מדובר בספר נוכרי, וכאן בברייתא השנייה מדובר בספר ישראל שמה מינה. וממשיכה הגמרא ואומרת שיש מי שפסק כרבי יוחנן, וכן אמר רב נחמן, דבר תורה מעות קונות, ובדקה לוי במתנית תיבי אשכח, ולוי הגיע והוסיף בתוספת שהוא סידר את הברייתא הבאה שאומרת כרבי יוחנן. שאם אדם נתנה את מטבע ההקדש לסיטון, הדין שהוא מעל. הוא מסביר רש"י שסיטון, מה שמכונה כיום סיטונאי, זה חנווני גדול, שמוכר פירות הרבה לחנוונים עניים, והם נותנים לו את המעות קצת קצת, רק שהם מוכרים, ובתחילת הקנייה הם נותנים ערבון דמים מועטים על הכל. אז אם החנווני נתן מטבע של הקדש לסיטון, הדין שהוא מעל, למרות שהחנווני לא משך את כל הפירות מהסיטונאי, שהרי החנווני פסק עם הסיטון על הרבה פירות בבת אחת, והוא בוודאי לא משך את כולם. הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף פ"ח מציין שפירוש המילה סיטון בלשון יוון זה חיטין, והכוונה לפקיד הממונה על רכישת גרעיני תבואה. במסורת השס שם מציין לשיטת הרמב״ם שאמר שסיטון זה המוכר מאכלים רבים במידה גסה. הפכנו דף, אלא אם כך, קשיא מתניתין דלוי לריש לקיש, יענה על כך, אמר לך ריש לקיש, המאני, התוספתא שאמר לוי כשיטת מי, כשיטת רבי שמעוני, שאמר במשנתנו, שלוקח שנתן את הכסף למוכר לא יכול לחזור בו, מפני שרבי שמעון סבר מאות קונות. ציטוט מהמשנה, אבל אמרו מי שפרה וכו'. מביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים. אביי אמר, אודוי מודיעינן לי, אם אדם חוזר בו ולא עומד בדיבורו, בית הדין מודיעים לו דע שאם תחזור, בסופו של דבר ייפרעו ממך על כך. רב לעומת זאת חלק ואמר, שלא רק מודיעים לו על כך, אלא בפועל מילת ליתינן לי, מקללים אותו בכללה שאמרה המשנה. ומבאר את הגמרא את המקור לכל אחד מהדעות. אביי אמר, אודוי מודיעינן לי, מודיעים לו על כך, דכתיב, נקרא בפנים, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. הרי שהתורה אסרה לקלל אדם מישראל. ורב לעומת זאת אמר, מילת ליתין עלי, מקללים אותו בפועל, דכתיב, בעמך. ומזה דייק רבה דווקא בעושה מעשה עמך. והרי האדם שלא עומד בדיבורו, הוא לא נחשב לעושה מעשה עמך, שהרי כתוב בצפניה, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב. והרי האדם הזה דיבר חזב. אמר רבה, מנה אמינה לה, מה המקור לדבריי? דרבחי אבר יוסף יהבו ליזוזי המלחה. נתנו לו כסף עבור מלח שהוא מחר, וכאשר לסוף ייקר מלחה, התייקר מחיר המלח ורצה רבחי אבר יוסף לחזור בו מהעסקה, עתה לקמי, אז הוא בא לפני דרבי יוחנן, לשאול אותו אם הוא יכול לחזור בו. אמר לרבי יוחנן, זילב להו, אתה לא יכול לחזור בך ולך תיתן להם את המלח, ואי לא, קביל הלך את הכללה של מי שפרה. מהסיפור הזה מוכיח רבה, והיא אמרת אודויי מודיעינן לי, שכוונת המשנה שצריך להודיע על כך למי שחוזר בו מדיבורו, רבחיה בר יוסף בר אודויי הוא? האם היה צריך להודיע לו שזה הדין, שריבונו של עולם נפרע מן השקרנים, והלא תלמיד חכם הוא היה? אלא מכאן הוכחה, שרבי יוחנן לא התכוון להודיע לו את זה, אלא לומר לו, שים לב, אתה תקולל בכללה הזאת. מקשה על כך הגמרא, ואלא מאי, אתה רוצה לומר, מילת ליתין עלי? שרבי יוחנן אמר לו שיקללו אותו בכללה הזו? האם רבחי אבר יוסף עתי לקיבול אלי ללטותא דרבנן? האם ייתכן לומר שתלמיד חכם כרבחי אבר יוסף היה מוכן לקבל על עצמו כללה כזו? אלא אומרת הגמרא שכך היה הסיפור, רבחי אבר יוסף ערבון הוא דיהב אלי. הקונים הביאו לו רק מקצת מהמעון עבור מכירת המלח שהייתה בסכום גדול יותר. הוא סבר, הערבון כנגדו הוא קונה, ורק כנגד המעות שהוא קיבל, חלה הכללה של מי שפרה, אבל לא כנגד כל העסקה, והוא היה חפץ ליתן מלח רק כנגד הסכום שהוא קיבל, ולחזור בו על השאר. ואמר לרבי יוחנן, שהערבון כנגד כולו הוא קונה. נעיר ונאמר, שהמלח שימש בעבר, בהיעדר אמצעים טכנולוגיים מודרניים כמו מקרר או פריזר לשימור בשר, ולכן לאורך ההיסטוריה האנושית, המלח היה תמיד גורם ליצירת קהילות סביבו, או במקומות בהם התאפשר המסחר בו. ולכן ערך המלח היה גבוה. מכאן גם נגזרו ביטויים כמו מלח הארץ, ביטוי המציין גם היום באופן כללי אנשים איכותיים מעילית החברה. כוחו המשמר של המלח מתבטא במקרא במונח ברית מלח, המציין ברית העומדת לעולם. במונח זה מתוארת נצחיות הכהונה של בית הארון, שאמרה התורה, ברית מלח עולם הוא לפני השם, לך ולזרחה איתך, וכן נצחיות המלוכה של בית דוד, שנאמר, השם אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לו לא, ולבניו ברית מלח. רש"י מפרש את ברית המלח בהבטחת הכהונה והמלוכה, על פי תכונת המלח, כברית הקרותה למלח שאינו מסריח לעולם. ואגב, כך מביאה הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, אדם שנתן ערבון, דהיינו משכון על חלק מסכום העסקה, רב אומר, כנגדו הוא קונה, ורבי יוחנן חלק ואמר, כנגד כולו הוא קונה. זאת אומרת שלפי רבי יוחנן, אם מדובר על עסקת קרקעות, אז נותן המשכון קנה קניין גמור את כל הקרקע, ואם מדובר על עסקת מטלטלין, הוא קונה את כל המטלטלין, ואם המוכר ירצה לחזור בו מהמטלטלין שכנגדן הוא לא קיבל תשלום, הוא יצטרך לקבל עליו את הקללה של מי שפרה. מייתי ומקשה הגמרא ממקור תני על דברי רב, שיש ברייתא שאומרת, אדם הנותן ערבון לחברו, ולא מדובר שהוא נתן את זה בתורת פריעת מקצת מעות, אלא כדי לקנוס את מי שחוזר בו מהעסקה. ואמר לו הקונה, אם אני חוזר בי מהעסקה, ערבונים אחו לך, והלא המוכר אומר לו, אם אני אחזור בי מהעסקה, אני אכפול לך ערבונך. היות ששניהם מסכימים בדבר, נתקיימו התנאים שהם אמרו. אלו דברי רבי יוסי. ופותחת הגמרא סוגריים ומסבירה, רבי יוסי לטעמי, לשיטתו דאמר, אסמכתא קניא. מסביר רש"י, הבטחת גוזמה שאדם מבטיח את חברו לסמוך עליו שאם לא יקיים את תנאו הוא ייתן כך וכך, תופסת. סגור סוגריים, רבי יהודה אומר, דיו שיקנה כנגד ערבונו. מסביר רש"י, לא זה ימחול על הערבון ולא זה יכפול את הערבון, במידה ומישהו מהם יחזור מהעסקה, אלא לא זה ולא זה יכולים לחזור מלקיים מן המחירה כנגד הערבון, אבל אם כן יכולים לחזור מהעסקה על השאר. ואמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? שאינו קונה אלא כנגד ערבונו, בזמן שאמר לו הקונה למוכר, ערבוני יקון, זאת אומרת יקנה, כך שהוא לא נתן לו את זה בתורת תחילת פרעות, ושאר הסכום כמלווה עליו, אלא הוא נותן לו את זה בתורת שערבון זה יקנה את הכל, וזה דבר שהמוכר ודאי לא הסכים לו. אבל אם מדובר שהמוכר מכר לו בית או שדה באלף זוז למשל, ופרה לו הקונה מהם סכום של 500 זוז, ואותם הוא ודאי נתן לשם תחילת פרעון, אז ודאי הדין שהקונה קנה את הבית או את השדה, ואף אחד מהם לא יכול לבטל את העסקה, גם אם הוא מחזיר לו, דהיינו משלם הקונה למוכר, את השאר של הכסף, אפילו רק לאחר כמה שנים. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא, מה אליו הוא הדין למטלטלין? כשם שאמר רבן שמעון בן גמליאל, בקרקע קנוי בכסף לגמרי, שמהרגע שנתן הקונה מקצת המעות בסתם, הוא קנה את הקרקע לגמרי, שכך הוא הדין גם במטלטלים הקנויים בכסף, לעניין מי שפרה, שבדסתמה קני לו לכולו, שכאשר אדם נתן בסתם חלק מסכום המטלטלין, אז הערבון הזה קנה את כל המטלטלין, כך שאם המוכר יחזור בו מהעסקה, הוא יתחייב במי שפרה. דוחה הגמרא שלא בהכרח נדייק כך מהברייתא, אלא נאמר שמטלטלין בדסתמה לא קני, שנתינת ערבון, דהיינו סכום חלקי מעסקת מטלטלין, לא קונה את כל המטלטלין. ומבאר את הגמרא, ומה ישנה נתינת ערבון בעסקת מטלטלין לעניין דין מי שפרה, לעומת ערבון בעסקת מקרקעין לעניין קניין גמור? מבאר את הגמרא, קרקע דבקספא קני לי, ממש קני לי לכולה, לעומת זאת, מטלטלי דלא קני, אלא לקיבולי מי שפרה, לא קני לי לכולי. מסביר רש"י, קרקע שיפה כוח כרכסף בקניינה, לקנות אותה לגמרי בקניין גמור, כך שלא ניתן יהיה לחזור מהעסקה, לכן יפה נתינת מקצת פריאת העסקה כדי לקנות בה את כל הקרקע. אבל בעסקת מטלטלין, שאורה תשלום הכסף בהם, שגם אם הקונה פרה את כל התשלום, אין כאן קניין גמור שמונע מהמוכר לחזור בו, אלא רק שבמקרה כזה יקבל עליו המוכר מי שפרה. ולכן במקרה של פרעון רק מקצת מסכום העסקה של המטלטלין, זה לא יחייב את המוכר במידה והוא יחזור בו על כללת מי שפרה כנגד כל העסקה, אלא רק כנגד סכום הערבון. שואלת הגמרא, למה כתנאי? אולי מחלוקתם של רב ורבי יוחנן מקבילה למחלוקת התנאים בברייתא הבאה. כתוב בתורה, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. ולכן אומרת הברייתא, שהמלווה את חברו על המשכון ונכנסה השמיטה, אין השביעית משמטת את החוב. כי במקרה כזה אנחנו לא אומרים לא יגוס, שהרי המלווה אינו תובע את הלווה כלום, שהרי המשכון כבר נמצא בידו, ואף על פי שאינו שווה המשכון, אלא פלג, דהיינו חצי החוב, הדין שהוא אינו משמט, אלו דברי רבן שמעון בן גמליאל. רבי יהודה הנשיא חולק ואומר, שאם היה המשכון כנגד הלוואתו, אז הוא אינו משמט, ואם לאו הוא משמט. עד לכאן ציטוט הברייתא, וראשית מבררת הגמרא את דברי הברייתא. מהי הכוונה אינו משמט כאמר רבן שמעון בן גמליאל? אילם, האם תאמר שהוא אינו משמט כנגדו, דהיינו, כנגד חצי החוב, שזה שווי המשכון שתופס המלווה, אבל הוא כן משמט את שאר החוב? אז מכלל דרבי יהודה הנשיא שחלק על רבן שמעון בן גמליאל סבר, שכיוון שאין המשכון כנגד כל ההלוואה, אז להך פלגא נמי משמט? אז הוא ישמט את כל החוב? גם את חצי החוב שכנגדו הוא אוחז במשכון? הפכנו דף, והרי אם כך, אלא משכון דנקית למלא. אז בשביל מה הוא תפס את המשכון, אם לא להיות המשכון כאופציה לפרעון תחת שוויו? והיות שהמשכון נמצא תחת ידיו, אז ודאי שאנחנו לא קוראים במציאות הזאת לא יגוס. אלא לב שמאמינה, בהכרח צריך לומר, שמהי הכוונה אינו משמד כאמר רבן שמעון בן גמליאל? הכוונה שהוא אינו משמד בכולו. כלומר, שלדעת רבן שמעון בן גמליאל, כל החוב אינו משמד. ומהי הכוונה משמד כאמר רבי יהודה הנשיא, להך פלגה דלא נקית עלי משכון, שחלק ההלוואה שיש כנגדה משכון לא נשמט, וחלק ההלוואה שאין כנגדה משכון כן נשמט, ובאקה מפלגי, ובזה הם נחלקו, דרבן שמעון בן גמליאל סבר, שערבון כנגד כולו הוא קונה, וזה כדעת רבי יוחנן, ורבי יהודה הנשיא סבר, שערבון רק כנגדו הוא קונה, וזה כדעת רב. וקשה לומר שיחלקו האמוראים במחלוקת תנאים שקדמה להם. מתרצת הגמרא שלא זו מחלוקת התנאים, אלא מהי הכוונה אם אינו משמד כאמר רבן שמעון בן גמליאל? הכוונה היא להך פלגה דנקית עלי משכון. מכלל, ומזה תדייק, דרבי יהודה הנשיא סבר, שכאשר יש ערבון חלקי, אז הוא משמד את כל ההלוואה, גם להך פלגה דנקית עלי משכון, שגם על ההלוואה שיש כנגדה את המשכון, נמי משמד, גם אותה השביעית משמדת. אם כך, אלא מה ששאלנו, אז משכון דנקית למה לי? אז לשם מה מחזיק המלווה את המשכון? התשובה על כך היא שהמשכון הוא לא לצורך גביית החוב, אלא לזיכרון דברים באלמה, כדי שהלווה לא יוכל לכפור שהוא לא לקח את ההלוואה. עד לכאן דף ממחת. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את מחלוקתם של רבא ואביי, האם מודיעים לאדם שחוזר בו מדיבורו את הכללה של מי שפרה, או שמקללים אותו בפועל? ונקרא חלקים מסיכום המאמר של הרב פרופסור רון קליינמן. מן המקורות התנאים עולה שכללת מי שפרה היא עונש בידי שמיים בלא כל מעורבות אנושית. לעומת זאת, משני התלמודים ניתן להסיק, אף שהדבר אינו מצוין במפורש, כי מדובר בהליך שבית הדין מעורב בביצועו. בתלמוד הבבלי, בסוגיה שלנו, הדבר נלמד ממחלוקתם של אביי ורבא, שהלשון מודיעים או מקללים מציינת את בית הדין. בירושלמי הדבר נלמד מהביטוי המופיע בדברי האמוראים, ימסור אותו למי שפרה. ומפרש הרב קליינמן שפירוש הדבר מסירה לבית הדין כדי שהדיינים יקללו את בעל הדין שאינו עומד בדיבורו. וייתכן שההבדל הלשוני בין הבבלי לירושלמי מצביע על הבדל מהותי בהבנת דין מי שפרה. רוב הראשונים הבינו כדעת רבא שהלכה כמותו שכללת מי שפרה נאמרה על ידי בית הדין בגוף שלישי כנוסח שמופיע במקורות התנאיים. עם זאת, כמה מן הראשונים הבינו שהכללה נאמרת בגוף שני, ולדעת רבנו חננאל, הכללה כוללת את הזכרת שמו של בעל הדין. הרמב״ם בפירושו למשנה כתב כי לתובע יהיה זכות לומר את הכללה בציבור באיזה מקום שירצה, בעצמו שייתן לאחר לאומרה במקומו. וייתכן שפירוש הרמב״ם למשנה משקף מסורת שרווחה בתקופת הגאונים, מסורת שדמתה בין כללת מי שפרה לכללות שנהגו לומר באותה תקופה בעת שבועת העלה, מה שמכונה גזרתה. לפי מקורות מתקופת הגאונים, למשביע הייתה זכות להשביע את הצד החייב שבועה בציבור, בדרך כלל בבית הכנסת ובמעמד ספר תורה. מעמד ההשבעה נערך בנוכחות הנשבע, והכללות שנאמרו נקבו בשמו. מלבד פירוש המשנה לרמב״ם, המנהג לומר את כללת מי שפרה בציבור מתועד בשני מקורות נוספים בראשונים שהובאו בספר המורדכי. באחד מהם מפורש שהכללה נאמרה על ידי שליח הציבור מעל הבימה בבית הכנסת, ודעה זו עשויה להוות חיזוק נוסף לדמיון בין מי שפרה לבין שבועת העלה. ומוסיף הרב קליינמן כי עיון משווה לשיטות משפט זרות מגלה כי גם בשיטות משפט עתיקות אחרות היו מוסדות דומים במידה זו או אחרת לכללת מי שפרה. השימוש בכללות בהקשר חוזי מסחרי רווח כבר במשפט הבבלי והאשורי. בשיטות משפט אלו נהגו להשתמש בכללות לצורך חיזוק התחייבויות חוזיות שונות. הכללות שנכללו בנוסח ההסכם קבעו כי האל או המלך יקלל את מי שיפר את התחייבותו. עם זאת, השימוש בכללת מי שפרה במשנה ובתלמוד שונה מבחינת העיתוי, כי מדובר שהכללה תחול רק לאחר שצד חזר בו מדיבורו ולא בשלב ההתחייבות, וגם הוא מצומצם בהיקפו, רק כאשר בנוסף להתחייבות הקונה נתן מעות או התביע חותם על המחר. במשפט הגרמני בימי הביניים ניתן לאדם היתר לחרף ברבים את מי שהפר כלפיו התחייבות במילת כבוד. היה זה מעין סעד עצמי בלא מעורבות בית משפט, בניגוד לשיטות המשפט העתיקות שנזכרו לעיל ובכללן המשפט העברי, במשפט הגרמני היה זה גינוי חברתי בלא כל היבט דתי. ניתן לסכם את העיון המשווה ולומר כי על אף הדמיון בנקודה זו או אחרת לשיטות משפט אחרות, לא מצא הרב קליינמן בשום שיטת משפט עתיקה או מודרנית מוסד זהה למי שפרה.